אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן על קבוצת הכנה להורות באמצעות פונדקאות, נדבר על הסרט שיבה בייבי והגיבורה הביסקסואלית שלו, נדבר גם על המופע החדש של השחקנית שעכשיו גם זמרת, אסי לוי, שמוציאה אלבום בחורה ומעלה גם מופע משירי האלבום. נדבר גם עם על המשורר מרדכי גלדמן שהלך השבוע לעולמו. תהיה לנו גם מוסיקה ככל שנספיק בצוות היום. ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. יובל יסוד הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. חברת DC קומיקס חוללה השבוע סערה שריגשה מיליונים בכל העולם. שלשום הודיעה החברה כי סופרמן החדש, ג'ונתן קנט, יפתח בקרוב קשר רומנטי עם גבר. בכך, בנם של קלארק קנט ולואיס ליין בעצם יצא מהארון כביסקסואל. בהודעה שפרסם תום טיילור, מחבר הסדרה, הוא אמר, חשבנו שלא יהיה זה נכון ליצור עוד גיבור מושיע שהוא גבר סטרייט לבן. לסופרמן חדש יש מאבקים חדשים שקשורים לבעיות אמיתיות בעולם שלנו. אלה בעיות שעליהן הוא יוכל לצאת ולהתמודד כאחד האנשים החזקים בעולם. בסדרה החדשה, ג'ונתן קנט מתגלה כשונה מאביו, ולא רק בזהותו המינית, הוא נאבק בשריפות שנגרמו בשל משבר האקלים, מסכל ירי בבית ספר ומפגין נגד גירוש פליטים. הקומיקאי דייב שפל וחברת נטפליקס ספגו השבוע ביקורת קשה עם עליית מופע סטנדאפ חדש של הקומיקאי לשירות הסטרימינג. במופע שנקרא The Closer משולבות בדיחות שמתייחסות בנבזות לקהילה הלהט"בית. באחת מהן שפל לועג ואומר כי אברי המין של נשים טרנסיות אינם, ציטוט, בדיוק מה שהם. עוד משתלח שפל ואומר כי בארצות הברית אתה יכול לראות בגבר שחור ולהרוג אותו, אבל לא כדאי שתפגע ברגשות של מישהו מהקהילה הגאה. מנכ״ל ענקית הסטרימינג, טד סרנדוס, יצא השבוע להגנת הקומיקאי, ובמכתב שהוציא לעובדי החברה כתב בין השאר: כמו עם טלנטים אחרים שלנו, אנחנו עובדים קשה כדי לתמוך בחופש היצירה שלהם. גם אם זה אומר שתמיד יימצא בנטפליקס תוכן פוגעני בעבור קבוצות מסוימות. כך. סרנדוס. ג'ון גרודן, מאמן קבוצת הפוטבול, לס וגאס ריידרס, התפטר שלשום מתפקידו לאחר שהתבטא באופן הומופובי ומיזוגני. העיתון ניו יורק טיימס פרסם שלשום תכתובות אימייל של המאמן לאורך שנים. בהודעות המייל, גרודן התנגד וגינה גיוס של שחקנים הומואים, ואף השתמש בכינויי גנאי כמו מתרומם ונקבה. לאחר חשיפת תוכן המיילים, גרודן מהר וצייץ בטוויטר: אני מתנצל, לא התכוונתי לפגוע באיש. התבטאויותיו של גרודן התקבלו בתדהמה, במיוחד נוכח העובדה שבקבוצת לס וגאס ריידרס משחק קארל נסיב, ההומו הראשון מחוץ לארון שמשחק בליגת הפוטבול הלאומית בארצות הברית, ה-NFL, ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
אני רוצה לקרוא לכם כותרת מלפני 10 שנים, בדיוק, באתר ויינט. הכותרת אמרה כך, קופת החולים מכבי מסרבת לממן פונדקאות לזוג גברים. הגברים הם איתי פינקס ויואב ארד. חלפו 10 שנים, מכבי עדיין לא מממנת פונדקאות, אבל בשבוע שעבר היא פתחה סדנת הכנה שמיועדת לזוגות גברים שמבקשים להיכנס להליך של פונדקאות. אז נכון, זאת לא סגירת מעגל מושלמת, אבל גם עליה צריך לברך ולדבר בה. נספר לכם שבפרסומים שהפיצה קופת החולים מכבי, שנקראת מכבי שירותי בריאות, נאמר כי הסדנה תימשך לאורך 6 מפגשים ותכלול תמיכה וליווי בהיבטים הרגשיים, הזוגיים והרפואיים שקשורים להכנה להורות ולטיפול בתינוק לאחר הלידה. את הסדנה הזאת יובילו עובדות סוציאליות והשתתפו בה גם רופא נשים ואחות טיפת חלב. הדוקטור דן אוירו הוא סגן רופא המחוז במחוז מרכז של מכבי שירותי בריאות, והוא רופא המשפחה המחוזי. ואיתו אנחנו נדבר עכשיו על היוזמה הראויה הזאת להקמת הקבוצה, הסדנה, ועל הדרך שעשו שירותי בריאות מכבי עד היום. שלום דוקטור אוירו.
שלום,
צהריים טובים. בוא נתחיל דווקא אולי בהיבט השיעי. גם אתה הבאת הילדים בהליך של פונדקאות. איך היית מגיב היום לו הייתה מתפרסמת הכותרת ההיא מלפני 10 שנים?
אז קודם כל, כן, גם אני הבאתי ילדים בפונדקאות בארצות הברית, מאחר ומדינת ישראל לא אפשרה בעצם את ההליך הזה בארץ, ואני שמח שלפני מספר חודשים ניתנה החלטה של בית המשפט, ואני מקווה לראות בעצם את ההזדמנות ואת השוויון מגיע גם כאן. להבנתי כרגע עדיין לא חל השינוי, ואני מאוד מקווה שבחודשים הקרובים נראה אותו.
יפה. אז בואו נחזור לסדנה. מי בעצם הגה את הרעיון, ואיך קרה שבמכבי הגיבו בעצם לרחשי לב של רבים מההומואים בארץ?
אז אנחנו בעצם במחוז המרכז, במכבי בכלל, מטפלים בכל האוכלוסייה, במגוון רחב, וצריכים לתת מענה בעצם לכולם. והרעיון נולד מזה שזיהינו ערב אוכלוסיית הגברים שמביאים ילדים בפונדקאות, לאו דווקא זוגות, יש גם יחידנים שעושים את זה, ולמעשה אין להם את הליווי שיש למשל לאישה שנמצאת בהיריון ומלווה על ידי רופא נשים, על ידי אח או אחות ליווי הריון, ואנחנו בעצם הבנו שיש פה איזושהי לקונה ש אותם חברים לא מקבלים, לא מצליחים לקבל את הליווי שיש לו משמעות גם מבחינה בריאותית וגם לילוד או לילודה שיוולדו יש משמעויות בריאותיות, ולכן גם הגינו את התוכנית ככה שהיא תענה גם על ההיבטים הרגשיים בתהליך, שצריך לזכור הוא קורה רחוק, לא צריך לספר שתהליך של הריון הוא תהליך מלחיץ, סטרסוגני, גם אצל זוגות סטרייטים, אבל כשהוא בעצם קורה רחוק מאוד, יש לזה עוד איזשהו נופח של סטרס, כשאתה קצת פחות בשליטה וקצת פחות יודע. אז מה שאנחנו בעצם רוצים זה להקל גם בהיבט הרגשי וגם בהיבט המקצועי, של הידע המקצועי שאפשר יהיה להעביר...
אנחנו מיד נגיע לזה, אני בכל זאת רוצה, אוקיי. אם פתחת בחלק הרגשי, אז נשאר בחלקים האלה. אתה אומר, אז אנחנו מבינים שבאמת הריחוק ממעגלי התמיכה, מהמשפחה, מהחברים, מגביר, הוא איזשהו אלמנט שמגביר את רמת הסטרס, הלחץ, המצוקה. על איזה עוד חלקים רגשיים אתם מקפידים? אתה יודע, גם עד שנוסעים ויוצאים לפגוש את הפונדקאית, וכבר יש, ובוודאי כאשר ההיריון בשלבים מתקדמים, ואז נוסעים לקראת הלידה. אבל גם בכל התקופה שלפני יש בוודאי עבודה רגשית. על מה אתם עובדים עם הזוגות או היחידנים שיגיעו לסדנה הזאת? צריך לומר, היא התחילה כבר, נכון?
לא, הרישום התחיל, הסדנה תתחיל בעוד ממש 3-4 שבועות, ובאמת זו הזדמנות להזמין את מי שרוצה להירשם. להירשם. אז אם אני חוזר רגע לשאלה שלך לגבי ההיבטים הרגשיים, אז צריך לזכור שתהליך של הריון יש לו השפעות גם מבחינת הזוגיות, התא המשפחתי. צריך לזכור גם שהתהליך הזה לצערי עולה הרבה מאוד כסף, ולפעמים גם הכסף משחק תפקיד בכל מה שקשור לסטרס וכל המשמעויות שנלוות לזה. אז באמת הליווי של הסדנה יעשה על ידי שתי עובדות סוציאליות שהכינו את עצמן על ידי למידה של תכנים רלוונטיים לקראת הסדנה, על מנת באמת לתת מענה להיבטים הרגשיים גם של תהליך של הריון ולידה, אבל כזה שגם מתאים ותואם לגברים שנמצאים בתהליך הזה, זוגות גברים, או כמו שאמרתי גם.
בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, מן הסתם אתם, כשהתכוננתם לסדנה הזאת ובניתם את התוכנית, תוכנית העבודה, הסתמכתם על מאגרי מידע או על מחקרים או על סקרים שבוודאי עשיתם. מה מצאתם בולט במיוחד, או איפה יש צורך ממשי שביטאו אותם גברים בהליכי פונדקאות, שאותו אתם הולכים ליישם בסדנה הזאת?
אז תראה, אנחנו יודעים מעבודות שבוצעו גם בעבר, מחקרים שבוצעו בעבר, שגברים שבעצם מביאים ילד בפונדקאות, מתמודדים גם עם המתח הפנימי של התהליך, כמו שאמרתי קודם לכן, אבל גם עם המתחים החיצוניים של החברה ואיך החברה תקבל את אותם הורים מיועדים. צריך לזכור שאנחנו חיים בעולם הטרונורמטיבי, ולכן עולים הקשיים האלו, וזה המקום בדיוק לתת את ה... למצוא את החוזקות הפנימיות.
זאת אומרת, אתם הולכים להתייחס במהלך הסדנה גם לדרכים להתמודדות עם תגובות של הסביבה, לאו דווקא הסביבה המשפחתית או הקרובה.
בוודאי, בוודאי.
יכול לתת לנו דוגמאות להתנגשויות כאלה או ל...
אז אני חושב שהדוגמה הכי בסיסית היא בעצם... ההתייחסות של הסביבה אחרי הלידה, בשאלות שהן הרבה פעמים לא נובעות מרוע, אלא הרבה פעמים מאיזושהי בורות, כמו שאלה של מי האימא או איפה האימא. אז פה המקום באמת להדריך ולהסביר איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, שיש סיכוי לא רע שהיא תקרה מתישהו.
כן, ואז באמת רבים נכנסים לאיזה מקום מתגונן, ולא ערוכים עם התשובה
בדיוק,
הראויה.
וכשאנחנו נערכים מראש לסיטואציות, אנחנו יודעים שאנחנו מגיבים אליהן הרבה יותר טוב.
מה למשל אתם ממליצים, כאשר גברת בתור לסופרמרקט אומרת מי האמא?
אז אני מה שאני מציע במצבים כאלה זה להסביר בנימוס שאין אמא ויש אבא ואבא, ובזה בעצם לסיים את ההסבר. אני לא חושב שאתה יודע, צריך לעשות לסיטואציה הזאת נורמליזציה מאוד פשוטה, כי היא נורמלית והיא צריכה להיות נורמלית, לזכור תמיד מה שנקרא in the back of your mind, ככה מאחורי המוח, שרוב המקרים שנשאלות השאלות האלה הן לא מתוך רוע, הן פשוט מחוסר ידיעה או מאיזושהי הנחת הנחות, שאנחנו כמובן מעדיפים שלא יעשו, אבל הן בהחלט קורות.
כן, דוקטור רויירו, זמננו הולך ומתקצר, אני רוצה בכל זאת להישאר קצת בחלקים הרפואיים של הליווי. אנחנו יודעים באמת שזוגות ויחידנים, כמו שאמרנו, שנכנסים להליך הזה, נכנסים גם לעולמות רפואיים שמעולם הם לא חלמו להיות בהם. וזה בעצם אוקיינוס של מידע שהם צריכים להכיל, לאבד ולהחליט בעקבותיו. מכיוון שזמננו קצר, בוא תן לנו איזה הליך אחד שהוא באמת רפואי מורכב וצריכים הזוגות או היחידנים להחליט בהם, ולכן טוב שהם יעשו את הסדנה הזאת.
אז האמת היא שבמהלך ההיריון נעשות הרבה מאוד בדיקות, ובמדינת ישראל נעשות יותר בדיקות במהלך ההיריון מאשר למשל בארצות הברית. והרבה פעמים הזוגות עלולים להתקל בשאלות מצד הרופאים בארצות הברית שמטפלים בפונדקאית, למה לעשות בדיקה מסוימת שבארץ היא נהוגה. ופה בדיוק זו איזושהי נקודת מתח או סטרס, כי עולה השאלה האם להתעקש על בדיקה מסוימת, למשל אולטרסאונד, או שאין בו צורך. וזה המקום באמת שחשבנו שנכון להביא רופא נשים שיוכל ללוות בידע המקצועי שלו ובניסיון שלו את אותם זוגות שנמצאים בתהליך, על מנת לאפשר להם באמת להבין טוב יותר את מהות הבדיקות שנעשות במהלך ההיריון, וכך הם יוכלו גם לקבל החלטה שקולה יותר, טובה יותר, ועם פחות מתח, אני מקווה.
אוקיי, הבנו גם את החלקים הרפואיים, דיברנו גם על החלקים הרגשיים. אגב, הסדנה הזאת פתוחה גם למי שהם לא חברים במכבי שירותי בריאות?
אז כן, אז אני שמח להגיד שממש בימים אלו פתחנו אותה גם למי שלא חבר במכבי, מי שחבר בקופות חולים אחרות גם יכול להצטרף לסדנה שלנו, מאחר ואנחנו בהחלט רואים אותה כייחודית וחדשנית ונותנת מענה לבעצם מטופלים שעד עכשיו לא היה להם מענה, ומצאנו אותה חשובה מספיק כדי לפתוח אותה גם לחברי קופות אחרות.
אז הנה, גם אנחנו שווים ומברכים אתכם. דוקטור דן אוירו, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
להתראות.
ביי.
חלון גאווה.
את השחקנית התורת הפרסים אסי לוי כולנו למדנו לאהוב במהלך השנים הארוכות והפוריות של קריירת המשחק שלה, ודי אם נזכיר את הסרט אביב האהובתי, את הסדרה בטיפול, ולאחרונה גם הסדרה בלק ספייס, אבל באמת זה המעט שבמעט שברוב הדברים הנהדרים שהיא עשתה. אז את אסי לוי המוסיקאית אנחנו פחות מכירים, ואנחנו כבר שומעים אותה, כי רק השנה היא הוציאה בעצם את אלבום הבכורה שלה, 29 and the neighbor, זה שם האלבום. החודש היא גם מעלה מופע ששמו כשם האלבום, ומתוכו אנחנו שומעים את השיר תגידי לי מאמה. עוד נספר לכם לפני שנדבר עם אסיק, שבמהלך המופע הזה הקהל יוכל להתוודע אל הסיפורים שמאחורי השירים, וישמח לגלות עד כמה באמת אסי מנסה לרדת עמוק אל עצמה, בלי מגננות, בלי הגנות או מעצורים. והכירנו אותה, נראה שמזומנת לנו חוויה שווה במיוחד. אני שמח לומר עכשיו שלום לשחקנית וגם הזמרת אסי לוי.
וואי, איציק, איזו הקדמה, אלן. שלום, שלום.
צהריים טובים.
אפשר לבוא כל צהריים?
כן, 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 בהחלט, בטח.
איזה כיף.
מגיע לך, לא?
כיף. הרווחתי את זה ביושר, כן. אבל בכל זאת, אתה יודע, לא כל דבר שאתה מרוויח ביושר, אתה יודע, זוכה גם ליהנות ממנו.
אז הנה, אנחנו שמחנו לתרום את תרומתנו בעניין הזה.
תרומה נהדרת.
אז באמת, קודם כל באמת ברכות על ככה הרחבה של מנעד בעד העיסוקים התרבותיים שלך, עכשיו גם זמרת.
זה עוד כלום, חכה, אני אזכה אותך עוד. אני לא יכולה לעמוד במקום.
אז הנה, בואי, תפתיע אותנו עכשיו, למה עוד
מעט? אבל קודם נדבר על זה, אחר כך אני לא אקלקל שמחה ושמחה.
בסדר גמור. אז בעצם הכל צריך להאשים את הקורונה, כמו הרבה דברים, כי התפנה לך פתאום המון זמן. מה?
כן, או להודות לה.
או להודות לה, בוודאי.
אני במקרה זה ממש חגג, כי אני אפילו לא... אתה יודע, אני לרגע לא שלא נעצבתי לראות את הכאוס העולמי, בוודאי שכן, אבל זה מבחינתי היה כמו זכייה בלוטו, לקבל כזה פער של זמן, מי עסוקה 26 שעות ביממה, לבאמת זמן פנוי וראש נקי ושקט ליטרלי, אז ממש זאת הייתה הזדמנות שלא יכולתי לפסוח עליה.
אז מה עשית?
אז פשוט, קודם כל, זה קצת התחיל לפני אבל זה, יש לי פה שני בנות בוגרות, שככה עניין הקורונה טפטף לנו עוד ככה מעל הראש, כי אני כבר, הם דיברו על זה בלי סוף, שיש איזה חיידק, איזה וירוס שמגיע מסין. ואז אמרתי, אוקיי, כבר התחלתי להריח את הקרס, אמרתי, צריך לחשוב בחוץ לקופסה. ובמילא כבר הייתי בתהליך של כתיבה, ואז אמרתי, וואי, טוב, אם מקסימום יסגרו לנו את העולם וזה, אז יהיה, מה יכול ללכת בלעדיי? מוזיקה. זאת אומרת, אתה יודע, בעבודה שלי היום, זה מוזיקה וסרטים, אבל סרטים אתה צריך אנשים, ומוזיקה אני יכולה לעשות לבד.
נכון.
קולנוע זה דבר, זה עבודת צוות, אז פשוט התיישבתי כל יום, ירדתי לסטודיו שלי, עבדתי מהבוקר, הצהריים עליתי למעלה, אכלתי צהריים, הלכתי לנוח, חזרתי, ירדתי, המשכתי לכתוב, גם אם לא כתבתי מילה, גם אם כתבתי דברים נוראים, פשוט משמעת של כתיבה, יומיומית, וזה לא היה קל, כי היו הרבה פיתויים בבית, אתה יודע, כשמתפנה זמן, אז אפשר בקלות ככה למרוח אותו.
אז בואי תכניסי אותנו באמת לתמונת הכתיבה, אל התוצאה של הימים הארוכים האלה של עולה ויורדת מהסטודיו.
עולה ויורדת.
וכותבת מה? מה כתבת?
כותבת איזה 60-70. התחלתי בכלל עם הלחנה של שירי משוררות ומשוררים שאני מאוד אוהבת, אביטן, תרצה, ככה, מה שנקרא, to practice. ואז פשוט הם נשארו קיימים, אני בטח אעשה איתם משהו, והתחלתי לכתוב את הטקסטים שלי, וברגע שכבר הצטברו לי המון שירים, דיברתי עם חברי הטוב יוסי עזר, שהמליץ לי לעשות את האלבום עם אמיר פרי, שהוא חבר ותיק שלי עוד מהימים שהייתי נערת הצגה של פורטרט, כן. הייתי לפני הגיוס שלי.
נזכיר שאמיר היה חבר בלהקת פורטרט.
אמיר היה חבר בלהקת פורטרט, ויוסי עזר היה בסיס של פורטרט, ואמיר היה חצוצרן, והוא כמובן גם מנגן בכל הכלים באלבום.
גם אבא שלו.
זה אבא שלו, אבל לא נעים לי להגיד חצוצרן יותר טוב מאבא שלו.
ברור.
ואז ככה באחד הפעמים של בין הסגרים ל... הזמנתי את אמיר, רמתי אליו טלפון, הוא הגיע לכאן, והתאהב בשירים, ובחרנו את השירים, ונכנסנו להקליט, זה היה ממש as simple as that.
אז בואי ספרי לנו באמת על התכנים שלה. אמרתי בפתיח שאתה מעיזה שם מאוד לרדת אל המקומות האישיים, החשופים יותר, ואת עושה את זה. אז בואי שתפי אותנו לפחות בשיר אחד שבעינייך הוא מאוד מאוד אישי.
תראה, עכשיו תגידי לי, מאמה, זה הסגירת מעגל שלי, סביר להניח שזה לא ייגמר אף פעם עם האבל על מות אימי, אבל אני חושבת שהשיר הזה יצא וסימל בשבילי איזושהי סגירת מעגל בלקבל את זה ולהתחיל לחייך גם לכאב, לא רק לבכות ממנו, ולהתגעגע לדברים שהכי... אתה יודע, בתוך השיר יש את כל האמרות של אמא שלי, שהיו יכולות מאוד מאוד להרגיז אותי כשהייתי נערה, בוגרת ואמא, ולאורך כל השנים, למה את לא מתאפרת, ולמה את לא עושה ככה, ולמה את לא זה,
כן, אני לסבית.
לא, בכלל לא. הנה, אתה טועה, אל תסגור, אל תצמצם את המיניות שלי לצד אחד.
זאת אותה בדיחה לא טובה.
אני יודעת, לא מומלצת. לא, אבל אני אגיד לך למה. זה כי אני שחקנית, ואנחנו מתאפרים כל הזמן. אז הרגע שיש לנו לא להתאפר, היא כל כך גם למה צריך להתאפר כל הזמן? למה, אתה יודע, אפרופו עכשיו...
למה להסתיר?
כל השיחות, אין לי מה להסתיר. ואפרופו עם האלבום הזה, אתה שואל למה בעצם, אמרת את ההקדמה שאני הפעם מדברת באופן חשוף על חיי, ואני חושבת שגם בתפקידים שלי, גם בקולנוע וגם בתיאטרון, אני בוחרת תפקידים שהם נוגעים לי, ואני מעזה להביע את דעתי בהם. זאת אומרת, אני חושבת שבאיזשהו אופן היצירה, שבעיניי המעניינת היא המקומות של אותם אנשים שאין להם קול. ובמקום הזה גם לא יכולתי, ברגע שאני מתיישבת וכותבת את החומרים שלי, שכל כך חיכיתי לרגע הזה של כבר לספר את הסיפור שלי, אז אני, אי אפשר להסתתר.
כן, את באמת ברעיון שנתת למנטה, סיפרת שם גם על הפרידה מבת הזוג, שאפשר, שיש הדים לזה בתוך השירים,
ואמרת
שם שמי שמקשיב לאלבום מזה שהוצפו בו הרבה מאוד כאבים מופחדים, אבל לא נפרדנו בקאט ככה. את אומרת שם אף אחת לא התאהבה במישהי אחרת, ואף אחת לא הפסיקה לאהוב. אז אני באמת רוצה לשאול איך, איזה מהשירים הוא באמת נוגע למקומות האלה של כאבי פרידה, של כאבי התחברות אולי גם?
כן, תראה, זה, אני חושבת שקרה לי בתהליך של הכתיבה, זה מה שנקרא, כל כך נחשפים, נכנסים פנימה, נכנסתי לעצמי ולשאלות והבלבולים והכאב, וזה יצא על הנייר. זאת אומרת, אי אפשר, אתה לא יכול, כשאתה כותב, לברוח מעצמך, כי אתה נמצא שם. אז בלילה בפריז אפשר למצוא את זה בריקוד אחרון, גם בלצבעים שלה, שהוא יותר שיר שמדבר עליי, אבל הוא בסופו של דבר אומר, זה מה שיש, ואם זה ננצח, או ניכנע, אבל זה מה שיש. כן. בעצם בסופו של דבר, אני חושבת שכל האלבום הזה מדבר על סקומסק, כמו שהצרפתים אומרים.
זה מה שיש.
לטוב, לרע, עם הדפקטים, ועם האהבה הגדולה.
זהו, אני לקראת, אני רוצה עוד שנספיק לשמוע עוד קצת מהשיר שלא שמענו את כולו, אבל אני רוצה לשאול אותך, לי לפחות זכורה היציאה שלך מהארון כאירוע מאוד משמח, מאוד שיש בו חוויה משחררת למישהו שעוקב, את יודעת, אחרי המאבק הלהט"בי הרבה מאוד שנים.
אני אגיד לך רגע משהו, כל הזמן...
עוד לא אמרתי כלום, כבר יש לך מה להגיד.
לא, אבל אמרת יציאה מהארון, כי אני אף פעם לא הכנסתי אליו.
בסדר, אוקיי.
לא, באמת, לא הייתי בארון, אני חושבת שהמיניות שלי עוד גם לפני שהתחתנתי, תמיד היה, אם אתה...
בסדר, אנחנו, הרי יש לנו מושגים כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. זה לא כדי להגיד, הייתי או לא הייתי בארון.
לא, לא, אני חושבת שכיציאה, היא לא הייתה כזאת יציאה, דווקא להפך, אני אומרת,
בסדר, זה כבר ההסבר, אבל בעיני הקהל שמכיר אותך ועוקב אחריך, את היית בארון, ועכשיו את לא.
אוקיי.
את מסבירה את זה אחרת, וזה בסדר, גמור, אנחנו מקבלים את זה.
לא, אבל זה היה כתוב כבר, היה כתוב, פשוט לא עשו מזה כזה סיפור, אני חושבת, רק ברגע שהכרתי את
גם אני לא עושה, אני רוצה לקחת אותך לשאלה, זה כל זה, זה establishment לשאלה אחרת.
אוקיי, בסדר.
בואי נדבר על שרית חדד.
אני אוהבת אותה, אני מתה עליה, אני חושבת שהיא עשתה מהלך יפה מאוד, ומעבר לזה שום דבר לא... אין לי שום שיפוטיות, אפרופו שרית חדד. אני חושבת שכל אחד יוצא בזמן שלו, ואיך שנוח לו, ואיך שמתאים לו, ומתי שהוא מוכן, לא מתי שהקהל רוצה. ואני יכולה רק לפרגן לה.
יכולת להזדהות עם ההשתהות הזאת שלה?
לא, כי אני לא... אין לי סודות. בגלל זה אני לוקחת את זה חזרה למה שאמרת על יציאה מהארון. לגבי עצמי, אני אף פעם לא חסכתי גם בדעותיי, משם זה מגיע. כן. אני לא חסכתי בדעותיי, אני מאוד פוליטית, אני אומרת את דעותיי הפוליטיות, אני מאוד אקטיביסטית בהרבה נושאים. אני לא נזהרת למען הקריירה שלי. אפשר עכשיו, על זה אפשר להעביר ביקורת, להגיד, את עושה בשכל, לא. אבל
את עושה בשכל, את עושה בשכל, אל תדאגי.
זהו, אבל אני תמיד הייתי אומרת את דעתי. תמיד, גם, כמו שהבנות שלי אומרות, וגם אמא שלי הייתה אומרת, גם אם אני לא אומרת דעתי, רואים את זה על הפרצוף שלי.
נכון.
אז כזאת אני, אתה יודע, אני גם פונה, אני חושבת אולי לקהל אחר, אני פחות מתחשבת בדעתם של אחרים, מה יגידו. מה יגידו, להפך, אני חושבת שזה משהו שמדרבן אותי.
מצוין.
זה לא מפחיד אותי.
אנחנו צריכים לסיים לצערי, איפה אפשר יהיה לראות את המופע שלך? 29 and the Neighbors.
זה גם הסיפור מאחורי השם הזה יהיה במופע, ויש פה סיפור מאוד משעשע. המופע הראשון שלנו, שהוא מופע הבחורה, יהיה בצוותא, ב-29, לחודש הזה, זה יוצא יום שישי בצהריים, ב-2 בצהריים, ועם הרכב גדול של 8 נגנים, וברס סקשן, חצוצרה וטרומבון, וסקסופון, ו... אמיר כמובן וצוות שנגנים מופלאים באמת, ואחר כך אנחנו נופיע בכל הארץ. יש לנו כבר הופעות ב-16 לחודש בחיפה, בתיאטרון חיפה, וב-26 אם אני לא טועה בירושלים, בנוקטורנו, ויש לנו עוד בתל אביב.
ועוד ועוד ועוד, שיהיו כמה שיותר, כן, ירבו. אסי לוי, תודה רבה ובהצלחה מאוד עם האלבום.
ואתה מוזמן, אני מזמינה אותך.
בשמחה.
ואת כל המאזינים לבוא, ולא רק לאחל ברכות, אלא גם לקנות כרטיס ולבוא לתרבות, כי אנחנו באמת נורא נורא קשה לנו, אני רואה את זה כי אני שחקנית תיאטרון,
אנחנו חייבים לסיים, אסי. תגידי לי מאמא, ביי ביי.
להתראות, ביי.
חלון גאווה.
בתחילת החודש התחילו בסינמטק תל אביב הקרנות הסרט שיבה בייבי, של הבמאית הקנדית היהודיה אמה זליגמן. זהו סרטה הארוך הראשון, והוא בעצם עיבוד תסריט של סרט קצר שלה, והוא סוג של קומדיה שמתרחשת בבית משפחה יהודית בארצות הברית, בשעות שאחרי הלוויה של בן המשפחה, וכמובן תחילת ימי האבל, ימי השבעה. הסרט הזה, צריך לומר, מוקרן ביוזמת פסטיבל הקולנוע הגאה בניהולו של יאיר רוכנר, והוא נבחר על ידי האתר הייל, בפרס, הוא זכה בפרס הסרט היהודי הטוב ביותר של השנה. עם תקציר כלשהו של שיבה בייבי, נספר לכם, דניאל היא סטודנטית למגדר ופמיניזם, היא נמצאת לקראת סיום התואר שלה. היא נפגשת בחשאי עם גבר נשוי, שהוא בעצם השוגר דדי שלה, שזה גם מקור הכנסה. דניאל היא ביסקסואלית, וברקע גם נמצאת האקסית המיתולוגית שלה. כל האירוע הוא כאשר דניאל מתרחש, כאשר דניאל מצטרפת להורים שלה, גם להלוויה וגם בתום ההלוויה, המשפחה המורחבת מתאספת בבית המנוח לתחילת ימי השבעה, ומכאן מתחילה העלילה להתפתל אל המקומות המביכים, המצחיקים, לפעמים הטרגיים שלהם, כי דניאל מגלה לאסונה שהשוגר דדי שלה הוא לא פחות ולא יותר מאשר קרוב משפחה רחוק, שמגיע לשבעה עם אשתו ובתו התינוקת, ולשבעה גם מגיע האקסית המיתולוגית שלה, ומכאן אתם יכולים לתאר לעצמכם את פוטנציאל ההומור וגם הדרמה. אבנר שביט הוא עורך מדור הקולנוע של וואלה תרבות, וגם מבקר הקולנוע של האתר. הוא ראה את הסרט וגם מאוד אהב אותו לדעתי. שלום אבנר.
היי, שלום. צהריים טובים.
צהריים טובים. הזכרתי את הפרס עכשיו של הסרט. בנימוקים שנתנו נאמר שם בין היתר כי הסרט מציע את דיוקן הכי אותנטי שראינו על המסקים של תרבות יהודית אשכנזית, צריך לומר דתית רפורמית, ובצד זאת גם ייצוג קווירי מרעניין וחיוני, אלה הנימוקים לפרס. אתה יודע מה, בוא נתחיל עם התרבות היהודית האשכנזית הנודניקית, הייתי אומר.
כן, תרבות יהודית אשכנזית רפורמית צפון אמריקאית, צריך להגיד, ואני חושב שהפער בין החברה היהודית הצפון אמריקאית והחברה היהודית הישראלית זה כמו הפער בין הקוטב הצפוני והדרומי. זה שני דברים שממש אין כמעט קשר ביניהם. זה מעניין גם שהסרט הזה הוא מגיע אלינו באיחור, צריך להגיד, הוא מסתובב בעולם כבר יותר משנה, ויש לזה סיבה, כי אני חושב שאנחנו, התרבות הישראלית, לא כל כך מבינה את המנטליות של התרבות היהודית האמריקאית, לא כל כך מתעניינת בה, ולכן זה לא מפתיע שלקח כל כך הרבה זמן לסרט להגיע לפה. עצם זה שהוא מוקרן, אם כי בהפצה מאוד מצומצמת, זה גם לא מובן מאליו. עכשיו, מה יהודי בסרט? אז כן, זה הנודניקיות, זה החיתות בחיים אישיים של אחרים, זה האובססיה עם אוכל, הדאגה, החרדה.
זהו, גם החיתות הזה הוא תחת המסווה של אני דואגת לך, אני רוצה בטובתך, אני אולי תתחתני כבר, כל השאלות הכי מביכות והכי מעצבנות במסווה של הכל בשבילך ולדאגתך ולטובתך.
כן, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם זה מסווה, אני חושב שזה באמת בא משם. זה מה שנקרא תרבות של השטטל ושל הגטו. זה חרדה שהיהודים הביאו איתם לאמריקה מהפוגרומים במזרח אירופה שמהם הם ברחו, וכבר 140 שנה לא משתחררים מזה.
יפה, ואחרי שפרסנו את התשתית התרבותית-חברתית הזאת, בואו נלך עם דניאל, ביסקסואלית שצריכה להתמודד עם סיטואציה מאוד מאוד מורכבת בתוך השבעה הזאת. ספר אתה מהצד שלך איך אתה ראית את
זה. אז זהו, אז גם בקישור למה שדיברנו עליו קודם, אמרת שהסרט הוא סוג של קומדיה, אבל אפשר גם להגיד שהוא סוג של סרט אימה, ובאמת מה שהכי משתקף בו זה המושג הזה של ה-Jewish anxiety, החרדה היהודית, הנוירוטיות היהודית. דניאל היא פקעת עצבים שמגיעה לסיטואציה הכי גרועה מבחינתה, ושמותחת את העצבים שלה לגבולות בלתי אפשריים. היא בעצם פוגשת שם את כל מי שהיא לא הייתה רוצה.
זהו, אתה לא צריך להיות נוירוטי כדי להגיב בתגובות קיצוניות כל כך של חרדה ואפילו כעס ואימה, כמו שאמרת. אתה לא צריך להיות באמת נוירוטי, כאשר מצד אחד יש את הסוד הכי גדול מול העיניים שלך, שאתה צריך להתמודד איך מטפלים בנוכחות של השוגר דדי שלך. מצד שני, האקסיט המיתולוגית שלך שלא מפסיקה להזכיר בנוכחות שלה את מה שהיה ביניכן, ועדיין כנראה לא פתור לגמרי. אז איך בכל זאת היא מתמרנת, גם הבמאית וגם השחקנית?
כן. אז בוא נדבר עליך הבמאית מתמרנת, ומה עושה את הסרט לכל כך מעניין. מה שיפה בסרט זה שהמצלמה בו עובדת נונסטופ. זה סרט שכל הזמן יש בו תנועה. הוא לא משעמם לרגע. כל הזמן יש תחושה שמשהו קורה.
כן, יש תחושה של דחיסות, גם באוויר וגם בקרבה הפיזית מאוד גדולה בין כולם כל הזמן.
כן, ויש בו אירוניה דרמטית, שזה אחד האמצעים הספרותיים האמנותיים, אני חושב, הכי מבריקים שיש, כי אנחנו כל הזמן רואים, או שאנחנו כל הזמן רואים דמויות, או שאנחנו יודעים יותר מהדמויות, או שאנחנו רואים דמויות או שאנחנו רואים דמויות שמדברות על דמויות אחרות, כשהדמויות האחרות לא נמצאות בפריים. זאת אומרת, כל הזמן יש מתח בין מה שאנחנו יודעים ומה שהדמויות יודעות או לא יודעות. הסרט הזה היה יכול להיות גם מחזה. אגב, אני לא אתפלא, אם הייתי בקאמרי בבית לסין, הייתי ישר גונב את הזכויות להצגה והופך את זה למחזה.
אתה צודק.
סרט מאוד מאוד על תקציב. צריך להזכיר, זה בעצם פרויקט הפרויקט הסטודנטיאלי, של הבמאית, היא במאית מאוד מאוד צעירה, היא עשתה את זה במסגרת הלימודים שלה, זה התחיל כסרט קצר, זכה להצלחה, הפך לסרט ארוך, אבל עדיין נעשה באמצעים דלים מאוד, וסרט שמתרחש בעצם כמעט כולו בלוקיישן אחד, וסרט שגם אין בו, הוא מבוסס על דיבורים, ובכל זאת הוא מצליח להיות מעניין.
אולי דווקא בגלל זה. כן. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אתה דיברת עם הבימאית אמה זליגמן,
כן.
ודיברתם בוודאי גם על הייצוג של הביסקסואלית, שהיא די, כן. לא, היא בתת ייצוג בקולנוע. יש המון על הומואים, נכון. יש על לסביות, יש על טרנסים, על ביסקסואלים יש פחות. דיברתם
כן,
על זה?
כן, כמובן. קודם כל צריך להגיד שהבימאית בעצמה מגדירה את עצמה כביסקסואלית, ועם כל מה שאמרנו קודם על העניין של הייצוג היהודי הזה, זה דברים שכבר ראינו קודם על המסך, ייצוג של שיבות, ייצוג של אמהות יהודיות. פה אני חושב שזאת הפעם הראשונה שלתוך כל זה גם נכנסת הזהות הקווירית והזהות הביסקסואלית, זה מה שהופך לסרט כל כך מודרני. מהניסיון שלי, כי אני חי בארצות הברית ומכיר את זה שאני מלמד, באוניברסיטה, אז אני מכיר את הדור הצעיר ואת הדור היהודי הצעיר טוב מאוד, ואין פה סטטיסטיקות מדויקות, אבל בוא נגיד שהיום הרבה מאוד מהצעירות באמריקה הן ביסקסואליות והמיניות שלהן פלואידית, לפחות בקרב הקהילה היהודית הליברלית בקולג'ים, זאת הקהילה שמתוארת כאן, אז מבחינה הזאת יש כאן ייצוג מאוד מאוד אותנטי של הכאן ועכשיו. מה שהיה מעניין עכשיו, מה שאמה זליגמן אמרה לגבי הביסקסואליות שלה, זה שההורים שלה, המשפחה שלה, הקהילה שלה, זאת אומרת, הדור המבוגר יותר, עם כמה שהוא מגדיר את עצמו ליברלי, ביסקסואליות זה משהו שקשה לו לקבל, ומה שמעניין שיותר קשה לו לקבל ביסקסואליות מאשר לסביות או הומוסקסואליות, כי לא כך מאפילים, לא כך מבינים מה זה, ואמרה שלדעתה להורים שלה היה יותר קל, היא פשוט הייתה יוצאת מהארון, מכריזה עצמה כלסבית, מאשר המצב שעכשיו, וגם יש אי הבנה, אי הכלה של מה הזהות הזאת אומרת. זאת אומרת, חושבים שזה מין כפתור שאתה לוחץ עליו, שרגע אחד אתה רוצה גבר, רגע אחד אתה רוצה אישה, ולא כך מבינים את העניין הפלואידי, ולא מבינים איך זה יכול להיות שהראש פשוט, הראש והנפש פשוט פתוחים לקבל את מה שבא. אבל אנחנו בשנת 2021, דברים משתנים ורואים את זה יפה מאוד גם בסרט הזה. יש דברים שלא משתנים בחברה היהודית ויש דברים שכן משתנים.
כן, אז אמה זליגמן בהחלט נתנה קול שהוא היה חסר מאוד גם בקולנוע ובכלל בשיח הלהט"בי, השיח של הבית בלהט"ב, הביסקסואלים והביסקסואליות.
כן.
אבנר שביט, וואלה תרבות על הסרט שיבה בייבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, להתראות.
להתראות.
חלון גאווה.
ביום שישי האחרון הלך לעולמו המשורר מרדכי גלדמן, לאחר מאבק במחלת הסרטן, הוא היה בן 75. גלדמן, נספר לכם, היה גם פסיכותרפיסט, צייר ואומן די רבגוני. הוא קנה לו מקום של הערכה די גדולה בקרב שוחרי השירה בישראל במשך כמה וכמה עשורים. הוא זכה בפרסים, הוא פרסם גם סיפורים קצרים, והשירה ההומואירוטית שלו, אומרים, נחשבת לפורצת דרך בשירה העברית, ולו מפני היותה בין הראשונות בתחום בישראל. אם רוצים, אפשר לומר שמרדכי גלדמן היה אולי בעצם בין הראשונים ששם את ההומואיות בחזית של השירה הישראלית. נספר לכם בהקשר הזה שכבר ב-1993 בספר שלו שנקרא עין, הוא פרסם שירי תשוקה לגברים שהיו די נועזים גם בקנה המידה שלו, של גלדמן עצמו, אבל בוודאי עד לאותה שנה. הוא כתב שם, אני מצטט, על נערי הגלשנים השווים יחפים ונערי הדיסקו המפורקסים ונערי הפיגום הערבים המנומרים בטיח. את הבוטים והנועזים יותר הוא פרסם תחת הפסבדונים דניאל כסיף, אבל רק מאוחר יותר כשיצאה לאור אסופת שירים שלו, השירים האלה פורסמו תחת שמו המלא. אופרי אילני הוא בעל טור בעיתון הארץ והיסטוריון במכון ון ליר בירושלים. הוא גם פגש את מרדכי גלדמן לאורך השנים, והוא איתנו עכשיו כדי למתוח קווים לדמותו של המשורר. שלום אופרי.
שלום, שלום רב.
מתי התוודעת בעצם לשירה של מרדכי מוטי גלדמן, ומתי פגשת אותו?
אני את השירה שלו מכיר כבר אילו שנים, ומאוד הערכתי אותו כמשורר, ובאמת אפשר לומר שפניתי אליו ככה קצת בדחילו ורחימו, כי בסך הכל הוא גם היה אדם שלא התחבר לכל אחד. הוא אומנם לא היה אדם בלתי חברותי, אבל בהחלט לא התחבר לכל אחד. היה בו משהו מאוד עדין, ולפעמים בהחלט הוא העדיף את הבדידות, כן? אבל באמת אני יצרתי איתו קשר במסגרת המחקר שאני עושה על בעצם היסטוריה של הומוסקסואליות כאן, במקום הזה. וחיפשתי כל מיני אנשים שזוכרים את הימים שהיו, כן? ומוטי, מרדכי, הוא בהחלט אדם כזה, והזיכרון שהוא מאוד מאוד חי, והוא ידע לספר סיפורים מאוד עסיסיים, אפשר להגיד, וגם עם הרבה תובנות, על הצורת חיים הזאת של...
של שנות ה-60 וה-70.
בשנות ה-60 וה-70, כן, בדיוק. כן. כאשר, למשל, היו בעצם איזה שהם שני מוקדים עיקריים של סצנות חברתיות, ואת כל זה אני מביא מהדברים שהוא סיפר לי, וזה היה בעצם העולם שבתוכו הוא עבר, אפשר אומר, את החניכה שלו כהומו. אחד זה המסיבות של מיכאל אוהד, שהיה עורך תרבות, כן. מבקר, כן.
עבד בכל ישראל גם הרבה שנים.
בדיוק, בכל ישראל, וגם קצת בכל מיני עיתונים. איש תרבות גבוהה מאוד מאוד רחב אופקים, והוא היה עושה מן מסיבות סלוניות כאלה. Mm-hmm. הכל היה כמובן בסך הכל די חשאי, אבל מי שהיה צריך לדעת ידע. כן? מסיבות סלוניות כאלה בדירה המרווחת שלו, ליד היכל התרבות, mm-hmm. ששם הוא חי יחד עם אמא שלו, ומצד שני הייתה סצנה יותר כזאת חתרנית ופרועה, של בעצם הגיי בר הראשון, שנפתח ברחוב ירמיהו בצפון תל אביב, על ידי איזה בחור צבר בשם אמיר שרון, שבאמת הפך איזה דירה די פצפונת, למין גיי בר פרוע, שגם היו מגיעים אליו כל מיני טיפוסים מהעולם התחתון, וכל הדברים האלה, מוטי הכיר די טוב.
אנחנו מדברים על 24?
על...
מועדון 24 ברחוב ירמיהו? או לפניו, לפני? אוקיי.
אני חושב שלפני, כן. סליחה, אני לא חושב שהיה לזה שם. זה היה כאילו בעצם בדירה שלו, כן, 24 זה היה קצת אחרי.
נכון, זה שנות ה-80.
כן, הוא היה מגיע לשם, בדיוק, כן. זה עוד, אנחנו מדברים על לכל המאוחר שנות ה-70, כן. הוא היה מגיע שם עם יונה וולך, שהוא היה מאוד מאוד קרוב אליה, באמת, כמשוררים צעירים ו... ומאוד כאלה...
ואמיר שרון שהיה דמות מאוד צבעונית ומעניינת.
בהחלט, כן. מוטי תיאר אותו באופן מאוד חיוני, כאיזה מעין סוג של מאלף נמרים, כמו שהוא הגדיר את זה.
כן.
שהיה מסוגל להסתדר עם כל מיני עבריינים מאוד מפחידים, ואפילו לעשות איתם סקס.
כן, הייתה לו תשוקה אל הסכנה. אני רוצה שניכנס קצת יותר בזמן שיש לנו לשירה שלו. ביקשנו ממך גם לבחור שיר, וביקשתי מיוסי קאופמן שלנו לקרוא אותו. השיר נקרא אהובי השחור שאהבתי. בוא נשמע את יוסי, ואחרי זה נדבר עליו. בבקשה.
אהובי השחור אהובי השחור שאהבתי, חצה מדבריות בהליכה, כדי להגיע עד ליבי, בלי לדעת את תכלית מסלולו. פעם כששכבנו במיטה, אוחזים זה בזה כשני גולים שמצאו בית, ביקש לתת לי את טבעת החותם של שלמה המלך, שנפלה בחלקו כשהפך למלכת שבא, ואין ספור יעלומים ריצדו בלילה של עיניו, ועל הלילה המתוק של גופו. אבל הסתפקתי בנשיקות פיהו, ובריח האפריקני של זרותו האינסופית. ובגעגועים לחדרו הרחוק, להורים. נכנסנו עד צברנו לנהר הגעגועים, ולרגע הייתי כל אבדותיו.
איזה יופי. תודה ליוסי קאופמן שקרא באופן מרגש את השיר הזה. אתה בחרת אותו, פרי, למה?
היה למוטי, ורואים את זה בהחלט בשירה שלו, איזו היקסות מאוד גדולה מהעולם הזה של דרום תל אביב, של מבקשי המקלט, הפליטים שנמצאים שם, ובכלל מהעולם הקצת מחוספס הזה של הדרום, אף על פי שאפשר לומר שמבחינה גיאוגרפית, השירה שלו בשנים האחרונות ממוקדת בשני מוקדים. אחד זה גדת הירקון, שעל זה יש שירים בסגנון יותר אולי מעין שירי זן כאלה, על איזה סוג של חסד שנסוך על הנוף הזה, כן, של גדת הירקון, העצים, השמיים. ומנגד, השירים שמתארים את הנסיעה בקו 25 לדרום, את כיכר המושבות, את רחוב העלייה וכל מיני דברים כאלה, ובאמת גם כל מיני, מופיעים שם כל מיני אינטראקציות.
שהם צריך לומר למי שלא כך מכיר, היו בתקופות מסוימות מקומות מפגש של הומואים, בעיקר בשעות הלילה.
בהחלט, כן. והעולמות האלה מאוד מאוד הקסימו את מוטי. יש לו גם סיפור שיצא בקובץ סיפורונים שלו, שיצא ממש לא מזמן, שכנים וסוטים אחרים, שמתאר איזה דמות של בעצם גבר הומו שפוגש ליד התחנה המרכזית איזה בחור שמרביץ לו, ומשהו לפעמים גם בדברים האפלים האלה משך אותו במידה מסוימת.
יפה. אומפרי לני על
אני רק אגיד משהו אחד, אם אפשר לקטן להוסיף.
בהחלט.
מבחינת היחס של הנושא ההומוסקסואליות, אז אפשר לומר שהיחס שהוא קצת שונה ממה שמאוד מקובל היום. הוא לא ראה בזה איזה עניין מולד, אלא כפסיכואנליטיקאי, הוא באמת קישר את זה להשפעות של אם חזקה ואב נהדר.
כן, אם יותר לי ב-20 שניות שנשארו לנו, אפשר לסכם, אני מסכם, היחס שלו להומוסקסואליות שלו היה תוצאה של משהו מאוד מסוכסך, אבל אנחנו לא נרחיב על זה, כי כאן אנחנו מסיימים. אופרי, אילני, תודה רבה מאוד שדיברת איתנו על מרדכי גלטמן.
תודה לכם.
להתראות. כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה, תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית, תודה ליובל יסוד, טכנאי השידור, אני איציק יושע, עוד חלון גאווה ביום רביעי הבא. להתראות.